ערב טוב ומבורך. אנחנו נעסוק היום בשאלה בעלת אופי כללי, והיא המשטר המדיני הרצוי לפי היהדות. זאת שאלה רצינית מאוד. האם בכלל אפשר לדבר על משטר מדיני רצוי? כלומר, יש בעולמנו הרבה ויכוחים. התרבות המרכזית היום היא התרבות הדמוקרטית, ולכן מקובל לומר שהמשטר האידיאלי הוא המשטר הדמוקרטי. לעומת זה, היו תקופות ותרבויות שבהן דיברו יותר על משטר מלוכני. לפעמים יש גם מדינות, עד עצם היום הזה, המנוהלות על ידי משטר אוטוריטרי, דיקטטורי אפילו. ישנן מדינות היום הקרובות למצב של אנרכיה, היעדר שלטון ריכוזי, היעדר שלטון בכלל, והיו תקופות מסוימות בהיסטוריה שבחברות נתונות אפילו היה משטר אנרכי ממש, אנרכיסטי ממש. וכמו כן גם מצאנו חברות המנוהלות על ידי אנשי דת, קוראים לזה קלריקליות או תיאוקרטיה. ונשאלת השאלה, האם בכלל ניתן לדבר על משטר שהוא רצוי לפי היהדות, וזאת מסיבה פשוטה. כבר אמר אחד מחכמי יוון הקדמונים, אריסטו שמו, שהמשטרים החברתיים, המשטרים הפוליטיים, מתחלפים אחד אחר השני. כלומר, כל משטר יש בו יתרונות ויש בו חסרונות, ובמשך תקופה מסוימת החברה מתרגלת ליתרונות של אחת מצורות המשטר. אבל עם הזמן היא רואה גם את החסרונות שיש באותה צורה, ואז היא מחליפה לצורה אחרת שנראית לה באותה שעה יותר טובה. כך שאפשר לומר שיש איזה מין מעגל כזה, איזה מין מחזור כזה של משטרים בחברה האנושית, כך שמה שטוב בתקופה מסוימת איננו טוב בתקופה אחרת. כלומר, לפעמים טוב להנהיג את החברה בשלטון דמוקרטי, לפעמים יותר טוב שלטון אוליגרכי של מועצת נכבדים, לפעמים יותר טוב שלטון מונרכי, מלוכני, המנוהל על ידי שושלת משפחתית מסוימת. ולכן קשה מאוד לקבל שבדבר כל כך משתנה כמו החברה האנושית, יהיה בכלל ליהדות מה לומר בדבר מה שעדיף. כביכול משטר אחד עדיף על פני חברו. זאת באמת שאלה שאנחנו צריכים לדון בה, כי מצאנו בכל זאת בתורה הנחיות. הנחיות כוללות לגבי אופיו של המשטר בישראל. עד כדי כך שנחלקו אפילו פוסקי ההלכה, האם מלך הוא מצווה או רשות, אם זה רצוי או בלתי רצוי, וכדומה מן הדברים האלה. הייתי מציע בכל זאת שאנחנו נתבונן קודם כל בכתוב, ואז אנחנו נראה מה יש, אם יש באמת איזשהו משטר אידיאלי לפי היהדות, אם כן, מהם המגבלות של העדיפות הזאת. כלומר, מדוע אנחנו נאמר, עד כמה יהיה מותר לנו לומר על משטר מסוים שהוא עדיף, ועד כמה לא נוכל לומר את זה. הייתי רוצה מראש להיכנס לעיקרו של הנושא. ישנם בספר דברים פרשה קטנה. פרשה קטנה, פרשת שופטים, העוסקת במוסדות השלטון בישראל, ביסודות המשטר המדיני של היהדות. מעניין שהפרשה הזאת, פרשת שופטים, נמצאת בספר דברים. ספר דברים שונה מכל חומשי התורה, בזה שהוא מציג את כל מצוות התורה, לא בתור מצוותיה של איזושהי דת, או של איזושהי קהיליה, כי אם בתור החוקה המדינית של המדינה העברית. כלומר, התפיסה העולה מספר דברים במיוחד, בכל התורה כולה זה נמצא, אבל בספר דברים זה ממש מובלט, שהתורה היא בעצם אינה אלא המערכת של איזושהי מדינה. עד כדי כך, האופי המדיני של התורה בולט, שנשאלו רבותינו חכמי התנאים, מפני מה יש צורך לקיים בכלל את המצוות מחוץ למסגרת המדינית, בעידני גלות, בחוץ על הארץ. אמנם ההלכה מחייבת את שמירת המצוות גם במצבים שבהם אין מדינה, או שהאומה מפוזרת בין הגויים, אבל באמת הדבר הזה דורש הצדקה כלשהי. וההצדקה שנמצאה לכך, למשל בספרי, אחד ממדרשי ההלכה הקדומים, היא התורה ציוותה לשמור את המצוות בכל מצב, כדי לא לשכוח אותן כשנחזור לכאן. זאת אומרת, זה לא בתור מטרה עצמית שהתורה דורשת מן האדם לקיים מצוות גם בחוץ על הארץ, אלא זה על מנת שהוא לא ישכח. כלומר, אתם רואים עד כמה שהאופי הפוליטי של התורה נתפס פה ברצינות. כן? הייתי אומר, פעם מישהו שאל אותי, תגיד, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? ואז אני שאלתי, אז תגיד, אז במה אתה רוצה שהם יעסקו? כי הרי אם באמת התורה היא מציגה לפנינו איזושהי משנה פוליטית, אז מוכרח להיות שליהדות וממילא ללומדיה, קרי הרבנים, ומורה הוראותיה, תהיינה איזושהי עמדה פוליטית. כמובן, אנחנו לא מדברים על פוליטיקה במובן המפלגתי, ונגיד פוליטיקות, כן, מה שנקרא תככים פוליטיים וכדומה, אבל בוודאי שליהדות בתור משנה פוליטית יש עמדה, והיא באה לידי ביטוי בין היתר בפסיקה ההלכתית לדורותיה. אבל בואו נחזור פה, אנחנו עסוקים כאן בשאלה פוליטית מדרגה ראשונה, אופי המשטר בכלל. ומצאנו לכך, כפי שאמרתי, פרשה מיוחדת בספר דברים, פרשת שופטים, שהיא עוסקת בבירור, בהצבת מוסדותיה המדיניים של החברה היהודית. אומר את זה ישירות, יש שם ארבע מוסדות. האחד המופיע בתחילת הפרשה הוא מוסד הסנהדרין, או כפי שהוא נקרא בתורה, השופטים. ויש בהחלט סמכויות שלטוניות בידי הסנהדרין. כמו כן יש משטר שני, המלך. מוסד שני, המלך, ולמלך כמובן ישנן סמכויות שלטוניות ושיפוטיות. יש עוד גוף שלישי שמופיע, אמנם בקצרה מאוד, אבל הוא בכל זאת מופיע, הכהן, הכהונה. לכהונה יש סמכויות שיפוטיות ושלטוניות במצדים מסוימים, אבל יש. והמוסד הרביעי, הלא הוא הנביא. אף הנביא מופיע בתור חלק מן המוסדות. כדי קצת להמחיש את זה, אני רוצה להזכיר דבר שהזכרנו באחד השיעורים הקודמים. ממני דיברנו על חרסי לחיש, אתם זוכרים את זה? או שאתם לא זוכרים? לא משנה. לעניין זה, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות חרסים מתקופת בית ראשון. הנקראים חרסי לחיש, בתל לחיש. אלה הם חרסים מהתקופה המאוחרת של בית ראשון, מדובר על זמנו של יושיהו, מלך יהודה. מה מצאו בחרסים האלה? התכתבות. כן? זה בעצם אוצר של מכתבים. התכתבות בין ראש המצודה בלחיש לבין ראש הצבא בירושלים. הרמטכ"ל דאז, שעמד תחת פיקודו של יושיהו מלך יהודה. ואז אנחנו רואים איך שמדברים שם על תנועות האויב מרחוק. כן, כנראה מדובר על האויב האשורי שאז חדר לארץ. דיברו על מצב המאגרים של המזון בתוך המצודה, על מצב הרוח של החיילים, ואחד הדברים שראש המצודה האזורי מספר עליו, זה הנביא אומר כך וכך. כלומר, זה חלק מן הדוח השבועי, או הדוח החודשי, צריך להגיד כל מה שקורה מבחינה אסטרטגית, כלכלית, פסיכולוגית, וגם לדווח על דברי הנביא. כלומר, הנביא הוא חלק מן ההווי המצוי בחיי בית ראשון. ואף לא, אף לנביא, ישנן סמכויות שלטוניות ממש. כן, אתם רואים שכבר שאנחנו במצב מאוד משונה, חברה שמנוהלת על ידי ארבעה מוסדות בבת אחת. זה מזכיר במידת מה, אף על פי שזה בכלל לא אותו דבר, אבל זה מזכיר במידת מה את העיקרון המודרני של הפרדת הרשויות. אני חושב שבמהלך הלימוד אנחנו נראה האם באמת אפשר להתאים את זה או לא. אבל ראשית כל, הייתי רוצה להבין מה האופי של כל המשטרים האלה, כל המוסדות האלה. הסנהדרין, קודם כל. הסנהדרין היא בהחלט מהווה אוליגרכיה. אוליגרכיה הכוונה משטר שמנוהל על ידי מועצת נכבדים שממנה את עצמה. כלומר, מקור הסמכות של הסנהדרין הוא בסנהדרין עצמה. כלומר, כשאחד מחברי הסנהדרין יוצא לפנסיה או נפטר מן העולם, הוא מוחלף על ידי מישהו אחר, משורת התלמידים, מה שנקרא, ומי שממנה אותו זה הסנהדרין. כלומר, חברי הסנהדרין שנותרו בחיים ממנים את חברם החדש. כך שבמהלך הדורות הסנהדרין מתחלפת מכוח עצמה. כלומר, זה גוף בוודאי לא דמוקרטי, הוא לא נבחר על ידי העם, הוא גוף שיפוטי, הייתי אומר לא שיפוטי כי אם מחוקק במידת מה, והוא ממונה על ידי עצמו. מקור הסמכות הראשון של הסנהדרין היה משה רבנו בכבודו ובעצמו, שהוא זה שמינה על פי השם את 70 הזקנים שנושאים בעול יחד איתו. הסנהדרין התקיימה אגב זמן רב בהיסטוריה, היא בוטלה רק במאה הרביעית, באמצע המאה הרביעית, על ידי הקיסר הביזנטי. אבל עד אז זה התקיים, ממשה רבנו עד המאה הרביעית, מדובר על תקופה של פחות או יותר 2200 שנה של קיום הגוף הזה. במקביל אנחנו רואים את המלך. המלך יכול לייצג או משטר מלוכני, זאת אומרת שושלת שמעבירה את הסמכות מדור לדור, אבל יש כאן הבדל גדול מאוד. המלך איננו מלך ללא הסכמת העם. כלומר, אף על פי שבאופן עקרוני המלך איננו זקוק לשאול את העם, נגיד המלך מת, יחי המלך בנו, אבל יש פה איזו התניה מפורשת, לפחות אצל חכמי ההלכה, שצריך שהעם יסכים למינוי שלו. אף על פי שהוא היורש החוקי של המלכות, אלמלא הסכמת העם, אין כאן מלכות. במובן הזה ניתן לומר שהמלך מייצג את העם הרבה יותר מאשר הסנהדרין. כשהמלך מייצג את העם, אפשר לומר, זה הגרעין, זה קצת מפתיע, אבל זאת האמת, זה הגרעין של התפיסה הדמוקרטית. כלומר, שהשלטון מקורו באומה, בציבור. ולכן, צורת שלטון, למשל, של דמוקרטיה פרלמנטרית, כפי שמקובל היום, למשל, במדינת ישראל, ובעוד כמה מקומות, שיש דמוקרטיה, שהיא, נגיד, פועלת בתוקף רצונו של העם, ומביא ממנה או פרלמנט או ממשלה או ראש ממשלה או נשיא, כמו שמקובל בארצות הברית, הצורה הזאת של חשיבה בהחלט יכולה להיקרא מבחינת ההלכה מלכות. כן, הייתי רוצה אולי קצת להקדים קצת המאוחר בזה, שלפי ההלכה אפילו המודרנית המקובלת היום על רבני ישראל, יש לדמוקרטיה הפרלמנטרית דיני מלכות לכל דבר. על יסוד זה, מותר לי לשלם מס הכנסה, ומותר לי לצאת למילואים. כי אם השלטון הדמוקרטי שבו אני חי לא היה בעל תוקף של מלכות לפי ההלכה, היה צריך להיות שיהיה אסור לי לצאת למילואים כדי לא להיות שותף לרצח, כי הרי רק מדינה יכולה להרשות לאדם להשתמש בנשק ולהרוג את חברו. וגם מותר לי לשלם מס הכנסה וזה לא נחשב כגזל, כי רק מדינה יכולה לתבוע או להפקיע רכוש מאדם בלי לחשב כחבורה של פושעים, של מאפיה. אם כן, זה שמותר לי לשלם מס הכנסה ומותר לי לצאת למילואים, זה מתוקף היותה של מדינת ישראל מלכות לפי ההלכה. כך שכשאנחנו מדברים על המלך, המלך זה על פי התרבות של כל דור ודור, זה יכול להשתנות הרבה מאוד. עדיין אנחנו לא דנים בשאלה האם יש עדיפות למלכות מלוכנית או למלכות דמוקרטית. שזה נושא שצריך לדון בו בפני עצמו. אבל אנחנו רואים כן שיש למלכות איזושהי שייכות לרצונו של העם. המשטר השלישי, אני בכוונה קורא לזה משטר ולא מוסדות. אפשר לומר אפילו שהחברה העברית היא הרכבה של ארבעה משטרים במקביל. המשטר השלישי, מה הוא? אמרנו? הכהונה. הכהונה היא מין גוף משונה. אמנם הכהונה עוברת בירושה, הכהן הגדול בדרך כלל הוא בנו של הכהן הגדול הקודם, אבל זה לא הכרחי. הוא צריך להיות ממונה מכוח אחיו ובהסכמת המלך. ויש לכהן קצת סמכויות גם כן. כמו כן גם הנביא. הנביא, מי שממנה אותו? מי ממנה נביא? הקדוש ברוך הוא, ישירות. אני שולח אותך. כמובן, אנחנו צריכים להחליט שהוא נביא אמת. בשביל נביאות אמת, יש לנו קריטריונים. כן, לא כל אדם שיטען שהוא נביא יתקבל בתור שכזה. ישנם קריטריונים הלכתיים, ברורים. יש חמש תנאים שהוא צריך לעמוד בהם. אם הוא עומד בהם, הרי הוא נביא מקובל עלינו, ואם לא, אז לא. והמשטר של הנביא הוא, כלומר, המשטר שמייצג הנביא, התפיסה המדינית של הנביא, היא בעצם היעדר שלטון לחלוטין. הוא בעצם אנרכיסט. ואני ארחיב על זה קצת בהמשך, לראות באיזה אופן הפעילות של הנביא היא אנרכיסטית מבחינת מה. כן, בבקשה.
המלוכה,
כן.
היא לא תלויה גם בנביא?
האם המלוכה, אתה שואל, האם המלוכה תלויה גם בנביא? בתנאים מסוימים כן, בתנאים מסוימים לא. זאת אומרת שאם יש נביא בישראל, הנביא מטיל וטו, אם הוא לא רוצה. כלומר, המלך צריך להיות מאושר מטעם הנביא גם כן. אבל זה צריך להתחיל מן העם. העם צריך לרצות באדם, יכול להיות על פי הצעת הנביא, כמו שאול המלך. אבל זה צריך להיות העם שמחליט. אין נביא, אז העם מחליט בלי נביא. יש לזה כמובן, אני לא אלאה אתכם בכל המקורות ההלכתיים, הרבים שדנו בשאלות האלה, אני רק מביא לכם מסקנות מתונצתות של הדיונים שנאמרו בנושא הזה. עכשיו, אז שימו לב שזה דבר אחד שמאוד מעניין אותי, עוד לפני שאני נכנס לפרטים של כל אחד מן הגופים האלה ומה הסמכויות שלו, שהתורה כאילו הרכיבה את ארבעת המשטרים האלה כאחד. נאמר, מה יקרה במצב שבו יש בישראל רק מלך? אין כהן, אין כהן גדול, אין נביא, אין סנהדרין. אז מה יעשה המלך? המלך ייקח על עצמו סמכויות. שבדרך כלל אינן שלו, אלא אין סמכויות של הנביא למשל. אותו דבר יכול להיות מצב שבו אין בישראל אלא הנביא. ואז הנביא הוא זה שייתן את כל ההוראות במקום הגופים האחרים. מצאנו בדומה לזה גם כן בתקופת ימי בית שני, שהמלוכה, המלוכה הייתה בידי הכהנים הגדולים. מלכי בית חשמונאי, הדוגמה יותר ברורה לדבר הזה, אם כי היו דוגמאות נוספות. כלומר, שהכהנים הגדולים הם אלה שתפסו את השלטון ביד, ולפעמים מצאנו שהסנהדרין תופסת את השלטון. כלומר, אנחנו רואים שבעצם כל אחד הוא אלטרנטיבה שלטונית מלאה. אבל במצב נורמלי יש לנו ארבעת המוסדות האלה, וארבעת המוסדות האלה פועלים במקביל זה לזה, ומשתדלים, אם כי לא תמיד בהצלחה, שלא לחדור אחד לתחומו של השני. השאלה היא למה? למה צורה כזאת של משטר? מאוד מפתה לומר שזאת בעצם הגרסה המקראית של המושג המודרני שהזכרת לפני כן, הפרדת הרשויות. יש מושג מודרני שמקורו בהגותו של צרפתי אחד בשם מונטסקיו, שאומנם לא השתמש בביטוי הפרדת הרשויות, כלומר לא השתמש במונח, אבל הרעיון נמצא אצלו בספרו רוח החוקים, L'esprit des lois, שבו הוא אמר בעצם שמדינה מתוקנת בנויה על שלוש רשויות, שכל אחת סמכויות נבדלות מחברתה. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. יש שופטים, יש מלך וממשלה, ויש מי שמייצר את החוקים, זה יכול להיות הפרלמנט וכדומה. זה המצב הנורמלי והבריא. בימינו מקובל להוסיף רשות רביעית, הרשות המבקרת. כן, למשל, מבקר המדינה הוא רשות מדינית בפני עצמה. ומאוד מפתה, בגלל שאנחנו אוהבים לעשות השוואות כאלה, לומר שבעצם התורה חידשה את הפרדת הרשויות. אבל מצד האמת, ממוכחים פה לומר את האמת, אין שום קשר בין הדברים. המטרה של הפרדת הרשויות בחברה הדמוקרטית בימינו, היא למנוע עריצות. למנוע עריצות. טירניה בלעז, כן, עריצות, כן, שהטירן לא ישתלט על הכל. או כדי למנוע השתלטות של מגזר חברתי מסוים על המגזרים האחרים. כי הרבה פעמים, למשל, הרשות השופטת, לדוגמה, מייצגת סוג מסוים של חברה. כי כדי להיות שופט או עורך דין, אני צריך להיות שייך לאיזשהו מעמד סוציו-אקונומי מסוים. אז אם השופטים יהיו גם מנהלי המדינה, ייתכן שהם ייצגו את האינטרסים של מגזר ספציפי, מיוחד. כמו כן גם, עלול להיות שהאצולה תשליט את האינטרסים שלה וכדומה. ולכן הפרדת הרשויות יש לה ערך במובן הזה שהיא מונעת את ריכוז כל השלטון בידי, כל הסמכויות בידי קבוצת אינטרסים אחת. זאת היא המטרה של הפרדת הרשויות אצל הצרפתי מונטסקיו, וזה מה שירשה החברה המודרנית בימינו. וכך מגיעים ליותר צדק. יש בזה אמת. אבל ביהדות אנחנו רואים שהמטרה של ההפרדה הזאת היא אחרת לגמרי. המטרה היא לבטא את העובדה שהשלטון איננו בידי אדם, כי אם בידי הבורא. כלומר, מלך ישראל באמת הוא האלוהים בעצמו. והוא מולך בארבעה אופנים. כלומר, אי אפשר לומר שאחד מן הגופים האלה מייצג יותר מחברו את רצון הבורא. מה יטעות לומר למשל שהנביא הוא רצון השם, ואילו המלך איננו כזה. כן? אם אנחנו רואים באמת מה שהמקרא אומר על המלך, המלך מייצג את רצון הבורא, לא פחות מהנביא. עד כדי כך שכאשר הכתוב רוצה למסור בידינו את דבריו של איזשהו נביא, תמיד מוסרים לנו את שמו של המלך שמלך באותו זמן. כדוגמה מפורסמת, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה ועל ירושלים. זה יפה מאוד. סוף סוף שומעים אדם שמדבר בשם השם. נו, מה אומרים לנו? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. כלומר, אנחנו תולים, קושרים את נבואתו של ישעיהו לבעל השלטון הפוליטי באותו זמן. כך שבעצם המלך, גם הוא מייצג את רצון השם, כמו כן גם הכהונה, כמו כן גם הרבנים היושבים בסנהדרין. כך ששמע שרצון הבורא מתגלה דווקא בארבעה ערוצים, ואם יחסר אחד מן הארבעה, יש חסרון התגלות רצון הבורא. אתם רואים עד כמה שהיהדות פה היא תאוצנטרית. היא מרכזת את כל חיי החברה מסביב לאלוהים. וזה, כן, יש פה מוטיבציה שונה לגמרי. אף על פי שנגיד מבחינה טכנית אפשר לראות משהו דומה, המטרה היא אחרת. היה יהודי אחד בסוף ימי בית שני, מפורסם מאוד, יוספוס פלביוס. הוא הראשון שהשתמש בביטוי תיאוקרטיה כדי לתאר את המשטר היהודי. בימינו המילה תיאוקרטיה יש לה משמעות אחרת. תיאוקרטיה זה שלטון הכהנים, שלטון אנשי הדת. אבל זה לא מדויק. כשיוספוס התכוון לזה, הוא התכוון לשלטון אלוהים, תאוס, אלוהים, קרטיה, שלטון. ואפשר לומר שאם כן, הקת הכהנית או הרבנית אינה מייצגת אלא ממד מסוים של החיים החברתיים ולא את כולם. לצורך זה אני רואה שאנחנו אולי לא נספיק לראות את כל מה שרצינו לראות בדבר הפרדת הרשויות. אני רק רוצה להביא נקודה חשובה. ההבדל בסמכות השיפוט של המלך ושל השופט. המלך יכול, השופט מוכרח לשפוט לפי דין תורה. יש הלכות כיצד שופטים אדם. אבל לפעמים ההלכות האלה אינן מספיקות כדי לדאוג לסדר החברתי, אינן מספיקות כדי להביא צדק בעולם, אז המלך שופט שלא לפי דיני תורה, לשם השלמת הנדרש לתקנת המדינה. נביא לכם דוגמה פשוטה. אם אדם רצח את חברו בפני עד אחד או בפני מצלמת וידאו, לפי ההלכה אי אפשר לעשות האיש הזה כלום, משום שלא היו שני עדים. לעומת זה, המלך יכול להחליט, מאחר והאיש הזה רוצח, אני אחייב אותו מיתה לפי הצורך. כלומר, אם תיקון העולם דורש את זה, אני גם יכול לחייב מיתה את אותו אדם. זה דוגמה, כן, של הפרדת הרשויות. יש עוד הרבה דוגמאות, אבל אני אסתפק בזה, אני רק רוצה לסיים בנקודה אחת, בראשי תיבות. שימו לב שארבעת המוסדות, מלך, שופט, כהן ונביא, זה יוצא בראשי תיבות משכן. כלומר, החברה היהודית היא המשכן של השכינה. הוא הכלי קיבול להתגלות דעת אלוהים במסגרת חברתית, ולא רק במסגרת של ההכרה האישית. תודה רבה על הקשבתכם. אני חושב שבשיעור הבא אנחנו נרחיב קצת את הנקודות שדיברנו עליהן עד עכשיו.